אנחנו עם חבר הכנסת זאב אלקין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
חבר ועדת חוץ וביטחון, מסיעת המחנה הממלכתי, דיברנו כבר במלחמה הזו, ואנחנו מדברים פעם נוספת, ואנחנו ככה בעומק הלחימה, בעומק תקופת הלחימה. אתה גם חושב על היום שאחרי?
מה שיקרה בעזה? או מה שיקרה אצלנו?
מה שיקרה אצלנו זה כבר סיפור אחר, מה שיקרה שם?
מה שיקרה אצלנו, התחזית היא מאוד ברורה. אנחנו בשש אחרי המלחמה נחזור כנראה לריב, אבל מה שיקרה בעזה זה מה שמעניין עכשיו.
מה שיקרה בעזה לדעתי צריך לעניין אותנו לא רק ביום שאחרי, אלא עכשיו. כי משתי סיבות. אחת, אנחנו רואים שהנושא הפלסטיני חזר לראש סדר עדיפויות של העולם. הסיטואציה שנהננו ממנה במשך עשור, שזה לא היה שם בערך מאמצע הכהונה של אובמה, הסיטואציה הזאת השתנתה. וללא ספק לעולם ברור מה הפתרון. אתה שומע את הנשיא ביידן, אתה שומע את כל האורחים שמגיעים לפה, ראשי מדינות, שתי מדינות, קידום שתי מדינות, להכניס את אבו מאזן לעזה, ולהכיר במדינה פלסטינית. עכשיו ברור, לאור הניסיון דווקא הנוראי של 7 באוקטובר, שזה אירוע אובדני, כי תחשוב, מה יקרה שעכשיו על כל הגבול של מדינת ישראל, מכל מקום, יוכל להתרחש אירוע מהסוג הזה של 7 באוקטובר. זה פשוט להתאבד באופן מלא.
ולכן,
אם אנחנו ננהג בדחיינות, יש כזאת נטייה לנו, מה שלא בוער עכשיו לא מטפלים, גם אם זה חשוב. אנחנו נמצא את עצמנו, אחרי שנצליח בעזרת השם לחסל את החמאס, עם זה שכבר אין שאלה מה הולך לקרות, כי כל העולם מתחיל בשבילנו. אבו מאזן, והכרה במדינה פלסטינית, כי אבו מאזן זיהה את המצב הזה, והוא דורש ממדינות מערב להכיר במדינה פלסטינית, ויהיה מאוד קשה, בלתי אפשרי לעצור את זה. ולכן צריך כבר עכשיו לדון, לא חייבים לעשות את זה פומבי, אבל צריכים לדון בחדרים הסגורים, מה אנחנו רוצים כמדינת ישראל שיהיה שם ביום שאחרי, ולא רק לדון ולהחליט, אלא גם להשתמש בזה שאנחנו שולטים על חלק מהשטח, תוך כדי פעולה מלחמתית, כדי לאט לאט להתחיל לעצב מציאות, כמו שאנחנו חושבים שהיא נכונה. זה דבר אחד.
רגע, אבל אתה אומר, חבר הכנסת אלקין, כמו שאנחנו חושבים, השאלה, באמת אני שואל את זה ברצינות, כשאנחנו רואים עכשיו את כל ההתערבות של ארצות הברית, עם כל התמיכה שלה והגיבוי במלחמה, היא מתערבת, ואנחנו רואים את כל העולם זועק, ומתחילים עכשיו, אתה יודע, לעמוד עם הסטופר מתי צהל יצא מרצועת עזה, יכול להיות שאנחנו בכלל לא קובעים ישלוט ביום שאחרי ברצועת עזה? שזה האמריקנים יכתיבו לנו את הדרך, את המסלול, מי ישלוט, איך ישלוט ועל מה?
אני חושב שכרגע יש הזדמנות לייצב מציאות, ואחר כך כולם מתחשבים במציאות שיש, כן? זה טבעם של הדברים. כשבחומת המגן הצבנו מציאות ביטחונית חדשה ביהודה ושומרון, שלצהל יש חופש פעולה מוחלט בכל יהודה ושומרון, כולל שטחי, בניגוד למה שכתום בהסכמי אוסלו, בסוף כולם יתרגלו למציאות הזאת. זה בדיוק דברים מהסוג שאני מדבר אליהם. אתה צריך לעצב מציאות, אחר כך יהיה מאוחר, אז אתה צודק. אם לא נעשה כלום ונתחיל את הדיון תיאורטי, כשהכל ייגמר, אז יכפו עליך. אבל כשאתה היחידי שנלחם בשטח, הרי האמריקאים לא נלחמים בשבילנו בשטח, וכשאתה שולט על חלק מהשטח, אתה יכול לעשות את זה. אבל יש פה עוד נקודה אחת. כשאני שומע שמדברים באופן ברור, כן, שהמטרה של המלחמה הזאת זה מיטוט שלטון חמאס. אני שואל שאלה, לחמאס היום יש כ-30 אלף לוחמים, יש עוד כמה עשרות אלפים כעתודה של מילואים כאלה, ויש לג'יהאד האסלאמי כ-20 אלף לוחמים. נניח הצלחת אחרי הרבה מאמץ לחסל 90% מהם, כן, אנחנו רחוקים מזה מזרח ממערב. כרגע, כן, במספרים שיש
כן,
כרגע.
כן, אבל למה? אמרו שחיסלו כבר אלפים רבים שם.
10,000 דיבור, כן.
אז תיקח מספר אלפים רבים ושים את זה מול כמעט 100,000 איש בפוטנציה, 50,000 איש בפועל, ואתה תבין שאנחנו מאוד רחוקים מ-90%, כן? גם אם זה כמה אלפים שחיסלנו. אבל נניח, הגענו למטרה הזאת, ונשארו 3,000 או 4,000 לוחמי חמאס. מי ישלוט אם אנחנו יוצאים? הרי תשובה לזה ברורה, כן? גם 3,000 איש מספיקים.
אז מי ישלוט באמת? הרשות הפלסטינית או חמאס?
אז אני אומר, אני לא חושב שרשות פלסטינית זה פתרון. רשות פלסטינית זה גוף מושחת, רקוף, שהוא לא מצליח לשלוט בג'נין, כן? ואנחנו צריכים כל הזמן לפעול שם, אז הוא הצליח לשלוט בעזה. עוד פעם חמאס ישתלט.
לכן מי? אז מי כן?
רגע, שנייה. כשחמאס השתלט על רצועת עזה, אנשים שוכחים, לא היו לו 30,000 לוחמים, היו לו 7,000 איש, מול כוחות של רשות פלסטינים שהיו במספר יותר גדול.
שהם זרקו אותם מהגגות, צריך להזכיר את זה. קרה שנתיים אחרי ההתנתקות, זרקו אותם אנשי החמאס, את אנשי הפתח מהגגות שם.
נכון, כי הם היו מושחתים, רקובים, לא רצו להילחם, ו7,000 איש חדורי מוטיבציה, הצליחו להשתלט על כל רצועת עזה. אז אם עכשיו יהיה לחמאס, עם כל המעמד שיש לו, אחרי כל כך הרבה שנים של שליטון, נצליח לחסל 90% ממנו, ויהיו לו 3,000 איש, הוא לא ישלוט, ברור שהוא ישלוט. אלא אם כן, אתה בהדרגה מייצר לו אלטרנטיבה שם בשטח. אם אתה לא עושה את זה, אז אל תתפלא שחמאס יחזור כל הזמן כאופה.
הבנו אז מי לא, מי כן.
עכשיו, יש כל מיני מודלים.
מה כן ומי כן?
אני אומר, יש כל מיני מודלים. אני לא חושב שהמקום לדיון הזה, לפחות מבחינתי, כי מי שחבר בכיר בוועדת חוץ וביטחון, ויש לו פורומים אחרים להביע את עמדתו, אני, ברשותכם, זה לא יהיה בתקשורת, כן? כי לעשות את זה תקשורתית, זה יכול גם לגרום נזקים.
בהחלט מובן.
דבר אחד אני יכול להגיד בצורה ברורה, אני חושב שחובתו של הקבינט לדון בזה ברצינות, לקבל החלטות מה אנחנו רוצים, אולי לייצר סדרי עדיפויות בין כמה אפשרויות, ואז גם לפעול עכשיו, כשהמפתחות בידינו, כשאנחנו הצד היוזם, כשאנחנו בשטח, להתחיל לפעול בהדרגה, כדי לקחת את המציאות למקום שאנחנו רוצים. אם ננהג בדחיינות, הצורה הישראלית הכל כך ארודה, כן,
אוקיי. אני חייב שאלה לסיום. כל הרעיון איתך, אנחנו רק עוסקים ביום שאחרי. אתה בטוח ממה שאתה יודע בוועדת חוץ וביטחון, ויש לך גם אנשים שאתה מדבר איתם, שאנחנו בדרך ליום שאחרי? יכול להיות שהמלחמה הזאת תיפסק באמצע?
אסור, בתכלית האיסור שהיא תיפסק באמצע. תשמע, רצחו בנו, שחטו את עם היהודי כמו שלא היה מאז השואה, בצורה כמו שזה נעשה ביום אחד. ולכן כל הסביבה שלנו מסתכלת מה יקרה לחמאס. מה קורה למישהו שככה מעיז לשחוט את עם ישראל עכשיו כשיש מדינת ישראל עם צהל והיא חזקה. אם בסוף התמונה של הסיום הזה תהיה שחמאס עדיין בשלטון, ושאנשים שעשו את זה הם בין החיים, ויחיא סנוואר עוד פעם ישים את הקורסה שלו על הריסה של בית בעזה ויצטלם עם פיוק על הפרצוף, זה רק שאלה של זמן עד שזה יבוא עלינו בהיקפים יותר גדולים, גם בצפון וגם מכיוון כן. אחר. ולכן, כמה שלא לוחצים עלינו, אסור לעצור עד לבאמת מימוש של המשימה הזאת.
כולל לא לעצור להפסקה הומניטרית, למרות הלחצים של ביידן על ראש הממשלה?
תשמעו, אם יש אירוע שהוא מאפשר לשחרר אפילו חלק מהחטופים, אפשר לשקול איזושהי הפסקה קצרה. אבל רק בשביל זה. כל הצירה אחרת, סתם בשביל הצירה כי לוחצים עלינו, אני מזכיר לכם בצוק איתן, עצרנו נדמה לי 17 פעם, כל פעם זה עלה לנו בזה שתקפו אותנו, בין השאר נהרגו לנו חיילי צהל, בין השאר במציאות הזאת, בדיוק של הפוגת האש, הומניטרית, כן? נרצח ונחטפה גופתו של הדר גולדין. אז אסור לחזור על הטעויות. אני הייתי אז יו"ר ועדת חוץ וביטחון, התרעתי בפני זה כשזה קרה, ואסור לחזור על אותם טעויות עכשיו.
כן. טוב, שאלה אחרונה, אתה גם חבר ועדת חוץ וביטחון, ואתמול קידמת חוק שאני מבין שאושר לתושבי הדרום, לחיילי המילואים, המפונים, שכולל פטור ממשכנתה, מיסים, ארנונה ועוד כל מיני...
לא פטור, דחייה. אני עוד בשבוע הראשון כשהתחילה מלחמה, הוצאתי מהבוידן תקדים שלא כל כך ידוע עליו, מימי מלחמת יום כיפור, ואמרתי, מגייסים פה המון אנשים, חיילי מילואים בצו 8, פינו הרבה אנשים מהבתים, כמות גדולה של אנשים, צריך לתת להם אפשרות לדחות את התשלומים, עד שהם יקבלו את הפיצויים שמגיעים להם מהמדינה, וכולי וכולי וכולי. עשינו את זה תוך שבוע לחודש אחד, ואתמול הצלחנו בלחץ על כל הגורמים הממשלתיים להביא להערכה של זה לעוד חודש, זאת אומרת שחודשיים...
ואת מי זה כולל? המחמה, מהתושבים. חיילים מילואים אנחנו יודעים מי הם, אבל מי הם מבחינת תושבים, ערים, איזה ערים בדרום?
זה כולל את כל הערים שפונו באופן רשמי, גם בדרום, גם בצפון.
מה יעשו תושבי נתיבות ואופקים, שחלקם הגדול מאוד, פינת עצמו, לא מדינה פינתה אותם, ואנשים לא מסוגלים לחיות שם, להם לא מגיע?
זה משהו אחר. בסוף, איפה שלא תמתח גבול, תעלה השאלה הזאת. זה כרגע כולל את האנשים שהמדינה פינתה, כולל אגב אשקלון, שגם אשקלון הרי נכנסה למסגרת הפינוי בצורה קצת שונה מסדרות, אבל זה כולל גם את תושבי אשקלון, זה כולל אגב כוחות של הצלה וכבאות ומדע.
טוב, תחשוב גם על נתיבות ואופקים, תחשוב גם עליהם, יש שם הרבה אנשים שפונו, התפנו יותר נכון, מסתובבים ברחבי הארץ, לא נמצאים בבית גם.
זה החלטה לא שלנו, זה החלטה של פיקוד העורף, את מה הוא מפנה, כן, יחד...
לא, אבל אני אומר, מקומות שלא פונו ואנשים לא מסוגלים לחיות שם בקרבת, בתוך המלחמה, בתוך הסבל הזה, ופינו את עצמם, והם לא גרים בקריאת גת היותר רחוקה, נתיבות, אופקים, קרוב מאוד, גם להם צריך מישהו שישים לב אליהם.
הם צריכים לקבל סיוע גדול מאוד, ובזה עכשיו עוסקים בוועדת הכספים, בסוגיית הסיוע, אבל דחיית השלומים, אתה עושה רק למי שאתה מפנה, כי... טילים נופלים גם בראשון לציון בכמויות נכון. גדולות וגם במקומות אחרים. גם באשדוד, בסוף אין לזה גבול.
כן, אבל מראשון לציון אנשים לא ברחו, מנתיבות ואופקים כמובן שכן. טוב, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה רבה לכם.
בשורות טובות. כל חי תמיד איתי.